כתוב שהשלוש שבועות האלו, זה 21 יום, זה הזמן שלוקח לביצה. ביצה לוקח ל-21 יום.
מה לוקח ל-21 יום?
ביצה, ביצה.
ביצה?
כן. כן. ביצה.
ביצה של תרנגולת.
לוקח 21 יום?
מה, לעשות, לגדול?
זה נוצר ב-21 יום, כן. וככה כתוב הגמרא, וכנגדו בוילון לוז. יש פרי שגם לוקח לו 21 יום, נקרא לוז. לוז זה סוג של אגוז. מה זה בא להגיד? אז ביצה, למה זה לאבלות? אנחנו אוכלים ביצה בסדר המפסק, אז אבלים אוכלים ביצים.
דברים עגולים.
כן. לוז מרמז על נחמה. למה? כי יש עצם באדם שנקרא לוז, שהוא העצם היחיד שלא נרכב בקבר. ומזה, אחר כך אדם קם בתחיית המתים. כתוב באמת שהעצם הזה ניזון מהסעודה של מלווה מלכה. אז כמה שאוכלים מלווה מלכה, ככה יהיה לו כוח לקום. אז הביצה, אז הביצה מעמד על אבלות, והלוז מעמד על הנחמה. נחמה אומר שיש משהו נצחי. צד אחד, אבלות אומר שנגמר, מטבלים על מת, מטבלים על החורבן, אחורה זה נגמר. צד שני, אותו זמן שלוקח להכין ביצה, לוקח ללוז לגדול, כי אותו אבלות בעצמה מרמז שיש תקווה.
אפילו בביצה יש תקווה.
כן. ידוע שכמה מספרים שנפוליאון פעם ראה יהודים בתישבוב, מטבלים, ושאל על מה בוכים. אמרו לו, על בסמי גדול, שאל מתי זה נשרף. אמרו לפני... אז 1500 בערך. 700-800, אז הוא אמר, אם בוכים עדיין על זה, סימן שזה הולך להיבנות. כי אם לא, אז לא יבוכים על זה. זה מה שאפילו גוי יכול להבין. זאת אומרת, דווקא הפעולה של האבלות, זה בעצמו מה שבונה את התקווה. למה? יש הבדל גדול, לא זוכר, מזכרת את זה שבוע שעבר, בין עצבות לאבלות. מזכרתי? בעולם זה נתפס בתור מילים נודפות, שזה אותו דבר. אבלות נתפס כדבר של עצבות. ולא רק שזה לא נכון, אז זה בדיוק הפוך. עצבות ואבלות זה שני דברים הפוכים. עצבות זה תנועה שבנפש האדם מתכנס לתוך עצמו. עכשיו שבור, עכשיו אין לו כוח לשום דבר, אל תדבר איתי, אל תנסה לעודד אותי, אין לי כוח. זה עצבות. עצבות זה בעצם תנועה של כעס, של ניתוק, לא רוצה. אבלות זה בדיוק הפוך. אבלות זה שבן אדם מחפש שבוא לנחם אותו, הוא כן מחפש איזה משהו, מתגעגע אחרי משהו. זה אבלות.
זה עוד תנוע... פעם אבלות זה מה?
אבלות זה חיפוש, זה געגוע. אז התנועה בנפש בדיוק הפוכה. במקום להתכנס, האדם מחפש החוצה. מחפש משהו שיעזור לו. זה אבלות. אחד שהוא עצוב, לא יכול להתנחם.
לכן אומרים שאם נחלים את האבל, ולא להביא את המשפט.
כן.
כי באותו זמן, כשאדם אבל, הוא מוכן, הוא יכול לקבל. הוא מוכן לקבל. הוא יכול להקשיב.
אם הוא לא מוכן לקבל, אז אין עזר שבוא לנחם אותו. אדם שעצוב, הוא לא מוכן שנחמו אותו. הוא מחפש את מי להשיב, הוא מחפש את מי, על מי לכעוס, הוא לא רוצה שיבואו לעזור לו. אז לכן, מה שכתוב שממעטים בשמחה זה לא הכוונה שהאבלות דורש לא לשמוח. אז הכוונה ממעטים בשמחה, הכוונה היא למעט את הדברים שמסיחים את הדעת מהנקודה. האבלות זה נקרא להתרכז בדבר. הורים לאבל, מה אבל צריך לעשות? אסור לו ללמוד, אסור לו לעשות במסע מתן, אסור לעשות שום דבר שמשיח את הדעת שלו מהאבלוס. אבלוס זה נקרא, יש פה נקודה שחסרה לך, אז תחזיק את זה חזק, אל תסיח דעת מזה. זה נקרא אבלוס. כל דבר שעוזר לך להסיח דעת, אל תתן לזה. זה נקרא ממעטים בשמחה. דברים שמביאים לשמחה אחרת, לא משהו שממלא את החיסרון. ואז בן אדם, במקום למלא את החיסרון, הוא בורח למשהו אחר. אבל אם הוא ממעט בזה, הוא לא נותן למשהו אחר למלא את החיסרון. אז הוא יהיה חייב למלא את החיסרון הזה. ואז...
אפשר לקליץ עוד פעם את הנקודה האחרונה.
גם כשאדם חסר לו משהו, הוא משלים את זה בצורות אחרות. אדם מתסכל ממשהו שלא הלך לו, אז הוא קונה פיצה. מה הקשר? אין קשר, אבל ככה הוא מרגיש את החיסרון, ככה הוא לא מרגיש את החיסרון. לא בגלל שהוא פתר את הבעיה, בגלל שהוא ברח מזה. אבלוס אומר, אל תברח מהבעיה. ושיש פה חיסרון שצריך להתמלות. ואם תברח מזה, אז לא תמלא את זה. אז כל השנה אנחנו בורחים מזה. מעדיפים לא לחשוב על החיסרון שיש לנו. החיסרון זה נקרא שאנחנו נמצאים בגלות. אין לנו בסמי קדוש. מעדיפים לא לחשוב על זה. ואיך לא חושבים על זה? זה שעושים כל מיני דברים שמחים אחרים. לא דברים שממלאים את החיסרון הזה. אז אבלוס של השלוש שבועות אומר, אל תברח למקומות אחרים. תרגיש את החיסרון, תחפש למלות את החיסרון.
אבל איך ממלאים את זה על ידי שמתרכזים בזה?
איך ממלאים את זה?
כן.
אז על ידי זה בעצמו. זה מה שאני רוצה להגיע, שהאבלות בעצמה זה מה שמעורר את הנחמה. הרי זה פלא, אנחנו... יש סדר של שלוש שבועות של בין המצורים, שנקרא שלוש דה פורנוסו, ככה זה נקרא, קוראים שלוש הפטרות של פורנות, אחר כך שיבו דה נחמוס, שבע שבועות קוראים הפטרות של נחמה. עכשיו, אם זה סדר מראש, זאת אומרת, זה לא תלוי מה יהיה. הלוואי שנזכה שמשיח יגיע, ואז ודאי שיהיה נחמה. אבל בכל מקרה, אנחנו יודעים שמיד אחרי תשבו אנחנו נקרא נחמו נחמו. איך זה יכול להיות? מה קורה יום אחרי תשבו שפתאום אני יכול להתנחם? יש גלות או שאין גלות? יש בסמי קדוש או שאין בסמי קדוש? אם אין, אז מה אתה מתנחם אחר כך? אם יש, אז מה אתה מתאבל? איך אתה יכול להגיד בבת אחת מה זה כפתור? שלוש שבועות תרגיש כך. שבע שבועות תרגיש ככה. איך זה עובד? התשובה היא שזה באמת ככה עובד. השלוש האלו מביאים בהכרח את השבע האלו. שלוש שבועות שמתאבלים מביא בהכרח את הכוח להתנחם. איך זה יכול להיות? מה הקשר? אז בבחייה יש שתי תופעות סותרות. בצד אחד, בכי דבר שגורם לאדם להיות מאוד כבד. אדם בוכה מתוך צער, אז הוא נהיה מאוד כבד. וגם כתוב בחז"ל שה...
הכוונה כבד, לא הבנתי.
ההרגשה של אדם אחרי שהוא בוכה...
שלא יכול לעשות כלום.
עצבות כזאת, צער, דיכאון. איך הוא דיכאון מגנית?
פרשן.
לא, מבין. יש את זה בכל השפות, כל העולם בדיכאון.
מה?
דיכאון, נכון בזה?
Depression.
זה כל העולם ככה. 99% לוקחים כדורים על זה. זה בדרך כלל, וגם כתוב בחז"ל, ושבו אהובים אחר הגשם, זה פסוק בקהלס, ושבו האבים אחר הגשם, העננים הולכים אחרי הגשם. אז חז"ל אומרים, זה מאור עיניו של אדם שהולך אחרי הבכייה. אדם בוכה, הוא הורס את העיניים שלו. הדמעות שזה גשם, עושה עננים על העיניים. זה הורס את העיניים. צד אחד. צד שני, כל אחד יכול להעיד הדבר שהכי מנקה, הכי משחרר, זה בכי. איך זה יכול?
זה גם מנקה את העיניים.
אה?
יש אומרים שזה מנקה גם את העיניים, זה טוב.
זה גם מנקה את העיניים, כן. זאת אומרת, זה תלוי איזה בכי. יש בכי של מרירות, של ייאוש, של שברון לב. בכי שאין אחריו כלום. זה בכי שמביא אותנו לקיר, שאין לאיפה ללכת. זה בכי שמביא לכבדות, שהורס את הראייה. אבל בכי של תקווה, שאדם בוכה בגלל שהוא רואה משהו שהוא רוצה והוא יכול להשיג, הוא מתגעגע לזה, הוא רוצה את זה, בכי כזה בדיוק הפוך, זה מרים בן אדם. כתוב שבשבס אסור לבכות. כתוב אומר את השרב עקיבא, כשהוא קרא שיר השירים בשבס הוא בכה. משתברו מביא את זה להלוכה. שאיזה בכי אסור בשבס? בכי של צער. ובכי של השתוקקות, בכי של דבקות, שטרקקוס ודבקוס, זה מותר. כי זה שתי סוגי בכי, לא רק שתי סוגי בכי, זה שני דברים הפוכים. עכשיו, אנחנו יודעים שהשכינה בוכה. רוחל מבקו על בונאו. רוחל מבקו על בונאו זה ראשי תיבות מערב. הקויסל המערובי, חלק מהצבא שנקרא ככה, השם שם נמצאת השכינה, השכינה היא רוחל מבקו על בונאו. כשהשכינה בוכה זה לא טוב. זה מה שמעורר את כל הכתרוגים. השכינה אומרת בעצם זרקו אותי מהבית, אתה ואתה לא אכפת לך. ולכן, זה נקרא מערב. מה קורה במערב? במערב השמש שוקעת. זאת אומרת, הבחייה של השכינה זה הבחייה הזאת שמקלקלת את הראייה. כשאנחנו בוכים איתה ביחד, הופכים את הבחייה שלה לבחייה של תקווה. כשהיא בוכה לבד, היא אומרת, לא אכפת לכם ממני. הזוהר אומר, שמה זה הגלות של השכינה? הוא אומר שהמלך, למשל, שמלך כעס על הבן שלו, וזרק אותו. אז האמא ביקשה עליו רחמים, ואבא החזיר אותו. אחר כך עוד פעם היה לו בסדר. אז הוא זרק את הבן ביחד עם האמא. זאת אומרת, למה הוא עושה ככה? נכורה כדי שלא תבקש עוד פעם. בדיוק הפוך. הוא אומר, מה עוזר? את תבקשת שאני אחזיר אותו, ואני מרחם אני מחזיר אותו, וזה לא מתקן אותו. המטרה היא שהוא יחזור מתוקן. תנחי את איתו, תחנחי אותו בחוץ, שיהיה מתוקן, תחזרו ביחד. אז השכינה אומרת, אני יצאתי, יש את הלשון הזה בתיקון חצות, וישאה בר השם בי למענכם, וישלחן אלוקים לפניכם. השם שלח אותי איתכם ביחד כדי לתקן אתכם. ואז מה קורה? היא נשארת בחוץ, אנחנו מסתדרים. אז זה גם אומרים בתיקון חצות, שזה השם של פסוק. בבית ישראל ראיתי שערוריה. אין איש שמה לב, שלום כאויטיו, אף אחד לא שם לב. אני, כמו שיצאתי, שלכם, בסוף אני נשארת בחוץ. אתם מסתדרים? זה בעצמו הקטרוג הכי גדול. במקום שזה מתקן, זה בעצמו מה שמעורר קטרוג. לא רק שיצאתם מגלות, זה לא אכפת לכם.
אני הבאתי את הקשר. מי יצא יחד איתנו? זה השכינה?
כן. אז אם היא בוכה לבד, זה גרוע מאוד. כי זה אומר שאנחנו לא אכפת לנו. אם אנחנו בוכים ביחד איתה, זה בדיוק המטרה. אז הבכי הופך להיות בכי של תיקון. בכי שאומר, באמת אנחנו מבינים שאנחנו לא רוצים את הגלות, אנחנו מבינים שאנחנו לא בסדר, אנחנו רוצים לחזור הביתה, מתוקנים. אז הבכי הזה הופך את הבכי של רוחם ועקב בנאו ממערב למזרח. הופך את זה מקלקול הראייה לתיקון הראייה. אז לכן דווקא האבלות שלנו זה בעצמו התקווה. למה? כי כל הבעיה זה שאנחנו לא בוכים. ברגע שאנחנו בוכים, אז הכל בסדר.
שתחרר.
כן, בגלל שכל המטרה זה לא בשביל שנשאר בחוץ. המטרה בשביל שנחזור חזרה הביתה. הכל הזמן שלא אכפת לנו, אז אי אפשר להחזיר אותנו הביתה. כי מה יעזור שיחזיר אותנו הביתה? אני אכפת לנו, זאת אומרת, הבנו את הבעיה. הבנו שזה לא היה בסדר ולא כדאי לנו מה שעשינו, כי אנחנו לא טוב לנו בחוץ. עכשיו אנחנו נתקן את זה, נחזור הביתה.
רחל מבקל בניה.
כן. אז לכן בחצות כתוב בארי כל לילה. כל לילה בחצויס. שאז הזמן שאנחנו צריכים לשבת ולהתאפל, אז מתחיל עליית השכינה, עד הבוקר.
אז מתחיל
מה? עליית השכינה. מה פירוש של עליית השכינה? הכוונה היא שהשכינה נהיית מתוקנת. בחצי הראשון של הלילה השכינה נמצאת בגלות. לכן זה חושך, לכן זה הזמן של השליטה של המזיקים. חצי הראשון של הלילה זה עיקר הזמן שמבטא את הגלות. בחצות אנחנו מתאבלים, ואז כבר מתחיל התיקון, כי זה מה שאכפת לנו. אחר כך, אחרי שגורמים תיקון חצויס, אז צריך ללמוד. ללמוד זה נקרא, שאנחנו מתחילים לחזור בחזרה. וככה, במשך כל החצי השני של הלילה, נהיית יותר ויותר מתוקנת, עד שמגיע הבוקר, נהיה אור. אז עיקר תיקון השכין. זה קורה כל יום. זה קורה גם בתקופה הזאת, בין המצורים זה כמו החצות. כשאנחנו עושים את זה, אחר כך יש שבע שבועות של נחמה, שאז נהיה יותר ויותר ויותר מתוקן, עד שמגיע ראש השונה. עכשיו, מה זה אומר הראייה הזאת? אז השכינה נהיית מתוקנת, במקום שהראייה מתקלקלת, הראייה נהיית מתוקנת. שזה קורה כל יום שנהיה הבוקר, נהיה אור, זה קורה כל שנה שאנחנו נחמה. מה הכוונה? אז בסמי קדוש נקרא עיניים. כתוב בפסוק, והיו עיניי ולי בשום כל היום. ככה השם אומר. וגם כשבנו את המשכון, אז מויש רבנו אמר לנו, ראו קור השם בשם בצלאל בן אורי. כשבא להגיד לנו מי הולך לבנות את המשכן, הוא אומר לנו ראו. זאת אומרת, הוא בא להגיד לנו, כשיבנה המשכון, יהיה לכם עיניים לראות. מה זה העיניים? העיניים מורכב מארבע חלקים. יש, נקרא בזוהר, תלס גוונה דהנה ובאס עין. יש בעין שלוש גוונים, לבן ועוד שתי גוונים שאצל כל אחד זה אחרת. ויש את הנקודה הפנימית שזה שחור אצל כולם, גם אצל הגרמנים. יש נקודה שחורה בעין, זה נקרא בת עין. שאנחנו רואים רק עם השחור. הראייה זה רק עם הנקודה השחורה שבעין. אבל מי שמביא את התמונה לעין כדי שיוכל לראות זה השלוש גוונים שמסביב. הם מביאים את כל הפרטים מסביב כדי שהעין תוכל לראות את התמונה. אז אם את השלוש בלי הנקודה האמצעית זה לא יעזור. אין את הכוח הראייה. אם יהיה רק את הכוח הראייה, בלי מה שמביא את הנתונים, אז לא יהיה לו מה לראות. אז עובד ביחד. וזה מאמז על הרבה הרבה סוגי דברים. באופן כללי זה מאמז על השלוש עולמות העליונים בעולם הזה. עיקר הבחירה זה בעולם הזה. זה נקרא בעתיים. אבל בשביל לדעת מה לעשות בעולם הזה, צריכים את השלוש עולמות העליונים. יודעים שיש מלוך, יודעים שיש כיסא הכבוד, יודעים שיש אצילות, יודעים שיש דברים גבוהים, אז אני יודע מה אני צריך לבחור. אז גם פה אותו דבר, אם יהיה רק את העולמות העליונים, בלי העולם הזה, אז אני אקח חסר מן הספר. אין איפה לבחור, אין מי שיבחר, אין כלום. מצד שני גם הפוך. יש רק את העולם הזה, ואין שום חיבור לעולמות העליונים, אין איך לבחור. אין לנו אפשרות לראות. זה נקרא ראייה. שם בפסוק שאמרתי, ראו כל השם בשם, פירוש השם מילא אותו בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. חוכמה, תבונה ודעת זה השלוש גוונים, זה הכלים ממה להשתמש. ובסוף למעשה ובכל מלאכה. אתה לקחת את החוכמה ותבונה ודעת כדי לעבוד למעשה.
אם אין לך את שלושתם, אתה לא יכול.
אתה לא יכול. אבל אם יש לך שלושתם, אתה לא עושה אתם כלום, זה גם לא נכון. אז זה נקרא ראייה מתוקנת או לא מתוקנת. ראייה לא מתוקנת, זה נקרא, בזה הכתוב שיש מאורי אור, מאורי אש. יש אור של היום. זה אור אמיתי, אי אפשר לחסות את זה. אדם יכול לסגור את העיניים שלו, יכול לסגור את החדר, הוא לא יכול לחבות את האור הזה. האור הזה הוא מאיר. אבל יש בלילה, בלילה אין אור. מה יש כן? אור מלאכותי. עושים פלורסנט. פלורסנט הוא לא אור.
אם יש ירח, אתה יכול לראות טוב.
ירח הוא בעצם הערה של השמש, אין אור מעצמו. זה שוב פעם האור של היום. אבל בלילה בעצם אין אור. יש אור מלאכותי. אור מלאכותי עושה לך דמיון כאילו יש אור. אבל זה לא אור, אתה יכול לחבות את זה. זה נקרא מורי אור, מורי אש. מורי אור זה נקרא אור אמיתי, מורי אש זה נקרא אור דמיוני. שמה שאנחנו רואים בעולם הזה, אנחנו רואים מורי אש. מתי נהיה האש? מתי נברא האש? האש לא נברא בששת הימים. האור נברא במוצאי שבת. על ידי מי? על ידי אדם ראשון. אדם ראשון לקח שתי אבנים והוציא אש. זאת אומרת, הוא המציא משהו שכביכול הוא ימציא אותו, ולא רואים בזה בריאה ישירה של השם. מי ימציא את האש? עוד אמור ראשון. מתי? בכלל לא ב-16 מהמייסד. לא ב-16 מהברשת בכלל. מוצא שבס. אז זה הצורה שאנחנו רואים את העולם. אנחנו רואים את העולם מעורי אש. אנחנו רואים עולם דמיוני שמתנהג מעצמו. עולם כמנהגו נוהג, עולם של טבע. אנחנו, בן אדם לבד, יוצרים דברים, לא רואים קשר לשש עצמי בראשיס, לא רואים שיש פה קשר למשהו יותר גבוה, לא רואים שמישהו מנהיג את העולם, לא רואים את זה. אז מה רואים? רואים אש. ועולם כזה של טבע, עולם כזה של אש, זה עולם של גלות. זה עולם שלא יכול, שלא יכול להיות לו שום שמחה אמיתית. למה? כי כל השמחה בעולם הזה זה משהו מאוד יחסי. אם יש לי מה שאני רוצה, אז אני שמח. אם אין לי, אז לא. ורוב העולם אין להם. זה עולם של כל דל...
תמיד חסר.
זה עולם של כל דל מגבר. זה עולם שמי שיש לו כוחות, מנצח. מי שחכם, מנצח. מי שעשיר...
החוסר הוא רק בגשמיות.
זה מה שאני אומר. זה קודם כל הצורה שאנחנו רואים את העולם. אנחנו רואים בעל המאה או בעל הדעה. עולם מאוד מאוד מתסכל. עולם שאתה לא יכול... שרוב העולם... מרגיש כלפיו חוסר אונים. זה עולם קשה מאוד. אז הנס של הגויים, אפשר לקרוא לזה ככה, שהם לא חושבים. אם אדם היה חושב באמת מה קורה בעולם, ואין לו אמונה, אז אין לו שום סיבה לחיות. זה העולם הכי מר שיש, העולם הכי קשה שיש. זה נקרא מורה אש. המסמיק לו שנשרף באש, אמר שהוא נשרף עם הטבע. הטבע שרף אותו. אנחנו נצאנו לגלות, יצאנו לעולם של טבע. עולם שמה שרואים בו, רואים אש. רואים עולם שכביכול מחזיק את עצמו. זה שטויות, זה לא נכון, ככה העולם נראה. זה נקרא ראייה מקולקלת. הראייה שבסמיגדוש נתן לנו חיבור בין העולם הזה לשלוש עולמות העליונים. הוא גילה לנו שהעולם הזה הוא לא מציאות לעצמו. העולם הזה הוא מחובר למעלה. הוא מתנהג לא לפי מה שאנשים מחליטים, אלא לפי מה שמחליטים למעלה, לפי מה שקורה בעולמות העליונים. זה נקרא מאורי אור. זה אומר שמה שמחזיק את העולם זה לא האש, זה לא מה שבני אדם יוצרים. יש בורא לעולם. אדם שיש לו אמונה, אז העולם נראה אחרת לגמרי. אותו עולם, עם אותם חסרונות, עם אותם קשיים, אבל הוא לא מרגיש צורך להסתדר לבד, ואז מתוסכל שהוא לא יכול להסתדר לבד, או שהוא מפחד מזה שהוא לא יכול להסתדר לבד. לא. הוא בכלל לא אמור להסתדר. גם אם הוא רוצה, הוא לא יכול להסתדר. זה לא תלוי בו בכלל. זה תלוי בהנהגה של למעלה. אבל זה לא מספיק שאדם מאמין שיש הנהגה מלמעלה. למה? כי יש לנו גם מלמעלה, ומי אמר שהוא רוצה לעשות לי טוב? בסדר, אז לא אני מחליט לעצמי, מישהו אחר מחליט בשבילי. אבל מי זה המישהו הזה? אם זה מישהו חס שלום, כן, אני לא יודע אם הוא תרק אחת בתות. אם זה מישהו כמו סטלין, אז זה לא עוזר לי שהוא שולט עליי, אני לא רוצה ששלוט עליי. אבל אם זה מישהו שרוצה לעשות לי טוב, אז אני שמח שהוא שולט עליי. אז לכן יש שלוש עולמות עליונים. העולם שמעלינו זה המלאכים. המלאכים מנהיגים את הטבע. כתוב, כל עשב ועשב יש לו מלאך שאומר לו גדל. המלאכים מנהיגים את הטבע, אבל זה לא עוזר לי שהמלאכים מנהיגים את הטבע, כי המלאכים לא אוהבים אותי. אז לכן יש לא רק עולם אחד מעלינו. מעל העולם של המלאכים יש עולם של כיסא הכובד. כיסא הכובד זה נקרא שאנחנו עושים כבוד לשם. אז קודם כל זה כבר אומר לנו לא רק שיש משהו שמנהיג אותנו מלמעלה, אלא שזה גם אנחנו צריכים אותנו, בקיצור. לא רק שמנהיגים אותנו, צריכים אותנו. אנחנו משפיעים מה שקורה למעלה. ומה שיש מעל הכל זה הצילוס, שזה השם בעצמו, ששם כולו טוב. כשאדם יודע את זה, אדם יודע שיש מעליו עולמות, שמי שמנהיג את זה מלמעלה והוא טוב, אז נגמר הגלות. כל המציאות הזאת של הטבע ושל החסרונות והקשיים והמלחמות מקבל תמונה אחרת לגמרי. זה נקרא ראייה טובה. ראייה שהבת עין מחובר לשלוש הגוונים. וזה היה בבית המקדש. בבית המקדש ראו שהעולם הזה מחובר למעלה, ראו שהשם רוצה לתת לנו טוב, רואים שנותן לנו שפע, ראו את החיבור בין העולם הזה למעלה. אז לכן אז היה מרור, מה שקרה שנשרה בסמי קדוש, בגלל שאנחנו לא רצינו את זה, רצינו עולם, רצינו לבד, רצינו להסתדר, אז נהיה מרש, בסמי קדוש נשרף, אומר, אתה רוצה טבע? הטבע שורפת בסמי קדוש, עכשיו תסתדר לבד. מה אנחנו עושים? אם אנחנו רואים טוב, נסתדר לבד, אז אנחנו נשארים בתוך האש הזה. אבל אם אנחנו רואים לא, סליחה, טעינו, אנחנו לא מסתדרים לבד. בוכים על זה, אנחנו רוצים בחזרה את הראייה, רוצים לתקן את הראייה, העיניים שלנו מקולקלות. אנחנו רוצים בחזרה לראות את העולם כמו שצריך לראות אותו, לא לראות אותו ככה נפרד, לראות אותו באמת. אז זה בעצמו מתקן לנו את הראייה, ואז נהיה נחמו נחמו, כשאדם רואה את העולם נכון, מתנחם. כל זה קורה בשבס. שבס כתוב בזוהר שזה אותיות שין בס. שין בס זה נקרא שלוש גוונים של העין, והבס העין. שבת, אנחנו רואים טוב. רואים עולם טוב. רואים את העולם שמחובר למעלה. ממילא לא צריכים לדאוג לפרנסה, לא צריכים לעבוד בשביל שיהיה פרנסה. לא צריכים אפילו לעבוד ברוך נס כדי שיהיה מתוקן. מה שאנחנו אוכלים זה כבר מתוקן. שבת זה מצב מתוקן.
אבל למה זה העין? זה לא העין זאת שורה. אלא המוח. מקבל את הפקודם.
עיניים זה, עיניים זה, זה החלון של השכל. עיניים, מה זה עיניים? אמת רואה בעיניים. אז יש לנו ראייה מתוקנת בשבס, יש לנו מוח מתוקן. אנחנו רואים את העולם כמו שצריך. לכם בשבס, אין שום דאגות. אסור לחשוב על שום דאגה. תחשוב על דאגה, אתה בעצם מפריד את העולם הזה מלמעלה. זה חילול שבס. שבס זה מאוחד. העולם שלנו מאוחד למעלה. וכל מה שרואים זה רק השגוכים. לכן אסור לחשוב על צרות, אסור לחשוב על דאגות. שבת כתוב שאדם צריך לחשוב כל מלאכתך עשויה. לא חסר לך שום דבר, והחידוש הרי אומר לא רק בגשמיות, גם ברוחניות. שבת אתה צריך לחשוב שאתה כבר מויש הרבנו. אתה כבר יודע את כל השס, אתה כבר קיימת את כל התורה, אין לך שום חסרונות, שום אבונות, הכל מתוקן.
זה אפשר לשאול.
אה? בטח, זה שינה אמיתית. שינה בשבת תענוג. למה? שינה בלי דאגות. שינה כמו של תינוק, אין לו שום דאגות,
חצר
לו
שום דבר. חשבתי שכם להיות חידוש של טבע בשבס.
אריזה לשם שלוש שעות בשבס, בצהריים.
כן.
ואז השיג את השלוש שעות. ואז השיג את ההשגות הכי גדולות. אז אנחנו גם יכולים לנהוג, לפחות בזה, לנהוג כמו ארי. אז זה קורה בשבס. מה קורה מוציא שבס? פה נמצא החיכוך, ופה אנחנו צריכים את הזהירות הגדולה, לכן מברכים על האש. אומרים בוירה, מוירה או אש. אותו מוירה אש, אנחנו האדם הראשון ברע, אנחנו אומרים לא, לא האדם הראשון ברע. אותו מוירה אש, שזה העולם של הטבע, אנחנו אומרים מיד מוציא שבס, שלא ניתן, לפני שמתחיל השבוע. הרי בשבס ראינו שהכל זה השם. אז רגע לפני שנצא לשבוע, אני מזכיר לעצמי, בוירי, בוירי אש. השם ברא את האש. האש זה לא טבע, האש זה חלק מהנהגה של השם. ולכן בבין המצורים יש שלוש שבתות. השנה יש ארבע. כל שנה יש שלוש שבתות. שאחרי כך קוראים בחזר, שלושה דפור נוסה. שלוש שבתות זה להחזיר בחזרה את השלוש גוונים אל העין. לתקן את הראייה, להחזיר לנו את הגוונים בחזרה. ובשלוש שבועות האלה קוראים שלוש הפטרות שנקרא דברי שימו חזון. דברי מיור. הפטרה השנייה מתחיל שימו, והשלישי מתחיל חזון. שזה דיבור, שמיעה וראייה. זה השלושה כוחות של המוח, שזה מתקן את הראייה. בסוף מקבלים ראייה שלמה. אז זו הנקודה שהתחלתי, שהאבלות זה בעצמו התקווה. למה? כי כשאתה בוכה ביחד עם השכינה, אז אתה מקבל בחזרה את הראייה הנכונה, שהראייה הנכונה זה התקווה שלו. לכן כל המתבל לירושלים זוכה ורואה בשמחתה, לא רק יזכה. מיד אתה מקבל את זה. שם את זה כן.